שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק א' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. בדפים האחרונים למדנו הרבה על המוכרים, על כמה שהם צריכים למכור בצורה מדויקת, שהמשקולות והמידות יהיו מדויקות, וגם ראינו שחזל מנסים לדאוג שהמחירים לא יעלו יותר מדי. מצד שני, ראינו גם כמה דינים שנועדו לשמור על הזכויות של המוכרים, שגם הם לא יפסידו. את הדף הקודם סיימנו בזה שחזל דואגים שמוצרי יסוד, מוצרים שיש בהם חיי נפש, כמו שמן, קמח ויין, המחירים שלהם לא יעלו יותר מדי. כלומר, יש מוצרים שהמחירים שלהם הם בפיקוח. איך עושים את זה? אז אנחנו נראה שלוש שיטות. בדף הקודם ראינו ברייטה שאומרת דבר אחד, שאסור לקחת את המוצרים אלו כשהם זולים מהשוק, לקנות הרבה, על ידי זה ליצור מחסור, בינתיים אתה שם את זה במחסנים שלך, ואז כיוון שיש מחסור בשוק, המחירים עולים, ואז פתאום אתה מוציא מהמחסנים ומוכר ביוקר. זה אסור, וראינו שזה מאוד חמור לעשות את זה. אז זה דבר ראשון שאסור. עכשיו נראה עוד שני דברים. אז דבר אחד, שלוש שורות לפני סוף צדיק עמוד ב', אסור לייצא את המוצרים האלו לחול, כי אז אתה יוצר מחסור בארץ והמחירים עולים. בסוריה הברייתא אומרת שגם כן אסור, אבל רבי מותיר אם זה בין שני מקומות שסמוכים לגבול. לגבי יין, רבי יהודה אומר שיין דווקא אנדרבה, טוב שהמחיר יעלה, אנשים ישתו פחות, ישתכרו פחות ויהיו פחות בעיות. אז זה דבר שני שאסור לייצא לחול. דבר שלישי, לא מסתכרים מאותם דברים. כלומר, מי שמייצר אותם, הוא ימכור אותם. שזה לא יעבור דרך רשימה ארוכה של סיטונאים ומתווכים ורשתות, אלא יגיע ישר ללקוח, וככה המחיר של זה לא יעלה יותר מדי. רשב"א מביא על זה שני דברים שכן בכל זאת מותר, מותר למכור לחנווני, ואם אתה מוכר למישהו שהוא מייצר מזה משהו, למשל אתה מוכר לו קמח והוא מייצר פת, אז מותר, כי הוא לא לוקח כסף על המוצר גלם עצמו, אלא על העבודה שלו שהוא מייצר את הלחם. וגם בגמרא עצמה יש יותר, רבי אלעזר בן עזריה כן היה מסתכר מיין ומשמן, מיין הוא היה מסתכר בגלל שהוא סבר כמו רב יהודה שזה טוב של היין יעלה המחיר, משמן הוא היה מסתכר כי במקום שלו היה הרבה שמן. כלומר, כל הבעיה זה כשאין הרבה, ואז יש סכנה שהמחיר יעלה. אבל אם יש שפע של אותו מוצר, אנחנו פחות חוששים שהמחירים יעלו. שזה יכול להיות נפקא מינה לימינו. אז ראינו שלוש שיטות, לא לעצור אותם במחסנים, לא לייצא לחול ולא להסתכר מהם. לגבי ביצים, יש ברייתא שאומרת שאין מסתכרים פעמיים בביצים. אז ביצים, מסביר רשב"ם, זה קצת חיי נפש, אבל לא עד כדי כך. אפשר להסתדר גם בלי ביצים, וגם בביצים יש יותר סיבה לתת לסוחרים כן להרוויח מהם יותר, כי זאת טרחה גדולה לטפל בביצים. לכן, יש שני פירושים מה הכוונה אין מסתכרים פעמיים בביצים. רב ושמואל נחלקו בזה. אפשרות אחת זה שלמרות שבשאר הדברים אמרנו שמותר להסתכר עד חמישית, בביצים מותר לסוחר להרוויח יותר, עד פי שתיים, לא כולל פי שתיים. אפשרות שנייה להסביר את הדין של ביצים זה, בשאר הדברים אמרנו שצריך שהיצרן הוא ימכור את זה ישר ללקוח, בביצים מותר שזה יעבור מתווך אחד, אבל רק אחד ולא שניים. אז כל מה שראינו עכשיו זה דברים לטובת הקונה, שהמחירים לא יעלו יותר מדי, אבל יש גם סכנה לכלכלה כשהמחירים יורדים יותר מדי, כי אז לסוחרים אין אפשרות להתפרנס והכלכלה קורסת. לכן הגמרא מביאה פה עוד ברייתא, שורה ראשונה בשורות הרחבות, שאם יש מוצרים שהם המוצרים שאותו מקום מתפרנס מהם, כמו פשתן בבבל ויין ושמן בארץ ישראל, והמחירים שלהם יורדים ב-40% לפי רב יוסף, זה מצב חמור לכלכלה, זה נחשב צרת רבים, ומתכנסים וזועקים על זה בבתי כנסת בתפילה, אפילו בשבת. אז בזה סיימנו את הדיונים של הדאגה לסוחרים, והדאגה לקונים, במיוחד העניים שבהם. ועכשיו, כיוון שהזכרנו את הבעיה הזאת שמחירים של מוצרי יסוד יכולים לעלות, הגמרא מביאה את הדין הבא. אסור לצאת לחול. מתי כן מותר לצאת לחול? שסעתיים של תבועה או לא צלע, שזה מחיר מאוד יקר, אז מותר לצאת לחול. וגם זה אומרת הגמרא על פי התורת חיים, דווקא אם אפילו את המחיר היקר, קשה מאוד להשיג. רק אז מותר לצאת. עכשיו נדלג לרגע מהשורה הרביעית בשורות הרחבות בעמוד א', לשורה 8 בעמוד ב', כי זה המשך של הנושא שלנו. אומר רבי יוחנן, מה שאמרנו שאתה צריך להתכמת... אומר רבי יוחנן, מה שאמרנו שלא יוצאים לחול, זה דווקא כשהמחיר של האוכל עלה מאוד, אבל קל להשיג כסף. אז לא יוצאים לחול, אלא אם כן המחיר של האוכל עלה ממש. לעומת זאת, אם הבעיה היא לא באוכל, יש מלא אוכל. הבעיה היא שאי אפשר להשיג כסף, כלומר שמאוד קשה להרוויח סכום מספיק בשביל לקנות אוכל, אז יוצאים לחול בלי בעיה, בשביל להרוויח שם הכסף. ועכשיו יש פה כמה זיכרונות של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שהוא זוכר את המצב הזה שבטבריה באמת היה מצב שלא היה בעיה של אוכל, היו קונים בסלע אחד 4 סין, שזה אומר שמחיר התבואה היה זול, אבל היה מאוד קשה להשיג סלע, לכן בכל זאת היו מסתובבים המון אנשים נפוחי רעב בטבריה, ועכשיו הגמרא מביאה עוד כמה זיכרונות של רבי יוחנן, אז הוא אומר שהוא גם זוכר שכשפועלים היו מסתכרים לעבוד במזרח העיר, הריח הטוב של המאפיות במערב העיר היה מגיע עם הרוח, ומרוב ריח טוב הם היו מתים, שבם בפירוש השני מבין שמדובר בפועלים שהיו מאוד רעבים, לכן הריח הטוב הרג אותם. עכשיו יש לרבי יוחנן זיכרון דווקא טוב של שפע, שהוא זוכר כשתינוק היה בוקע חרוב, היה יוצא מזה חוט של דבש של שני ידיים שלו, וזיכרון דומה של רבי אלעזר, שאם עורב היה לוקח חתיכת בשר, אז היה חוט של שומן שהיה נוטף מראש החומה שלב העורב ישב ועד הרצפה. ועוד זיכרון של רבי יוחנן, שהוא זוכר שהיו יכולים לטייל נער ונערה ביחד בני 17 והם לא היו חוטאים. וזיכרון אחרון של רבי יוחנן, הוא זוכר שהיו אומרים בבית המדרש שמי שסומך על הגויים, אז בסוף כל מה ששלו הופך להיות שלהם. אז בזה הגענו לנקודותיים באמצע עמוד ב', ועכשיו נחזור לאיפה שדילגנו. מה שדילגנו זה כיוון שהזכרנו את האיסור לצאת מהארץ, אלא אם כן המצב הכלכלי חמור, אז הגמרא מביאה עכשיו מדרשים על אלימלך ממגילת רות שעזב את ארץ ישראל בשנת הרעב. אז קודם נגיד את המסגרת הכללית, מה עשה אלימלך שהגיע לו העונש הזה שהוא ושני בניו מתו? אז יש בזה מחלוקת, בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד א', יש את דעת רשבי, הוא אומר שזה בגלל שהם עזבו את ארץ ישראל, כנראה שהמצב לא היה עד כדי כך חמור, והם לא היו צריכים לעזוב את הארץ. דעה שנייה בעמוד ב', בשורה הרביעית, אומר רב חייא בר אבין בשם רבי יהושע בן קורחה, שחס ושלום, אם היה להם אפילו סובין לאכול, הם היו נשארים בארץ. כלומר, הם יצאו מהארץ ביתר, כי באמת לא היה מה לאכול, ועל זה לא מגיע להם להנש. אז למה הם נהנשו? כי הם היו צריכים לבקש רחמים על דורם, והם לא ביקשו. אז זה שתי הדעות הכלליות, עכשיו נחזור עוד פעם לעמוד א'. הגמרא מביאה מדרשים שונים על מגילת רות, שחלק מהם הם משתלבים ממה שרשב"י אמר שהעונש של אלימלך היה בגלל שהוא עזב את ארץ ישראל. אז מדרש ראשון כתוב, ותהום כל העיר ותאמרנה, הזאת נעמי, מסביר רב יצחק, הם אמרו, ראיתם מה קרה לנעמי על זה שהם יצאו לחוץ לארץ? מדרש שני של רב יצחק, אומר רב יצחק, אשתו של בועז נפטרה ממש באותו יום שבו נעמי ורות חזרו. וזה כמו הפתגם העממי שלפני שמישהו נפטר, הקדוש ברוך הוא כבר מסדר לו את המחליף שלו. ועכשיו שני מדרשים בשם רב שמזהים לנו כמה דמויות במגילת רות. מדרש אחד, רב בר אבון אומר בשם רב שיבצן זה בועז. יבצן זה שופט בספר שופטים שהיה אחרי יפתח. והגמרא עכשיו מסבירה מה רב בא להשמיע לנו בזה שיבצן זה בועז. אז ליבצן כתוב שהיו לו 30 בנים ו-30 בנות, הוא חיתן את כולם ולכל אחד הוא עשה שתי מסיבות, אירוסים ונישואים, ולכל המסיבות האלו הוא לא הזמין את מנוח, האבא של שמשון, כי הוא אמר ממילא למנוח אין ילדים, אז לא יהיה לו מסיבה שהוא יוכל להזמין אותי בחזרה. ובלשון קצת בוטה, מה הפרידה הקרה הזאת יכולה להחזיר לי? ואז הגמרא לא אומרת את זה במפורש, אבל משמע שזה בגלל זה, מתו לו כל ה-60 ילדים. ועכשיו משמיע לנו רב שיבצן שמת לו 60 ילדים, זה בועז, שהוא לא התייאש, והוא התחתן עוד פעם, הפעם עם רות, ועל זה היו אומרים אנשים, אפילו אחרי 60 ילדים, אל תתייאש, תתחתן עוד פעם ותוליד עוד ילד, אולי ממנו כן יצא משהו. ובאמת נולד לו עובד, שהוליד את ישי, שהוליד את דוד. ועכשיו עוד מדרש שמבקר את זה שהם יצאו לחוץ לארץ, וגם מגלה לנו את היחס בין כמה דמויות במגילת רות, רב חנן ברב אומר בשם רב, שאלי מלך, סלמון, פלוני אלמוני, שזה הקרוב ששאלו אם הוא רוצה להתחתן עם רות, ואבא של נעמי, כל ארבע אלה היו אחים בני נחשון בן אמינדב משבט יהודה. כלומר יוצא שנעמי כשהתחתנה עם אלימלך היא התחתנה עם דוד שלה. ואחר כך כשרות התחתנה עם בועז, בועז הוא בן דוד של נעמי. בכל אופן מה רב בא להשמיע לנו? שאפילו שנחשון היה צדיק, הזכות שלו לא עמדה לאלימלך ברגע שהוא יצא מארץ ישראל. עכשיו אנחנו 8 שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה עוד מאמרה של רב חנן ברב בשם רב. גם פה הוא מגלה לנו פרטים משפחתיים שלא כתובים בכתובים עצמם. הפעם הוא מגלה לנו את האימהות של דמויות שונות בתנך. ולמה הוא מספר את זה? אומרת הגמרא בסוף לתשובת המינים. יש בזה כמה פירושים. רשב"א מסביר שהמינים היו שואלים איך יכול להיות שהתורה או התנך לא אומרים לנו מי האימהות של אותם אנשים. נגיד למה דווקא אותם אנשים עוד רגע. אז אומר, אמא של אברהם זה המצלי בת קרנבו, אמא של אמן זה המצלי בת ארוותה. איך נזכור מי זה מי? אז קרנבו זה מלשון צון, זה טהור, וארוותה זה עורב, זה טמא. אמא של דוד זה נוצבת בת דדאל, אמא של שמשון שזה אשת מנוח זה צללפונית, ולאחותה קראו נשיין. למה דווקא על אותם נשים המינים היו שואלים? אז על אמא של אברהם, כי את האימהות של שאר האימהות אנחנו יודעים ורק את שלה לא. אמא של דוד, כי על שאר המלכים אנחנו יודעים מי האמא שלהם. אמא של שמשון, פשוט כי התנך מדבר עליה הרבה בסיפור, וזה מפתיע שלא יודעים את השם שלה, אז הוא מגלה לנו מה השם שלה. ואנחנו 5 שורות לפני סוף עמוד א', עוד כמה מדרשים של רב חנן ברב בשם רב. הוא מספר שאברהם אבינו היה כלוא בבית הכלא 10 שנים על ידי נמרוד או על ידי אבא שלו, שתי דעות ברשב"ם. 7 מתוכם היו בקוטה ו7 היו בקרדור, רב דימי מנהרדה אומר שזה הפוך, ורב חיסטה מספר שאור כסדים, שזה המקום ששמו את אברהם בכבשן האש, זה במקום בקוטה שנקרא עבר זעירה, המעבר הקטן. ומסביר רשב"א מה זה עוזר לנו לדעת, שכשעוברים שם נברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. וממשיך רב חנן ברב בשם רב, שביום שנפטר אברהם אבינו, באו כל גדולי אומות העולם ועמדו בשורה וממרו, אוי לעולם שעבד מנהיגו, אוי לספינה שעבד קברניטה. ואנחנו בשורה השנייה בעמוד ב', עוד מדרש של רב חנן ברב בשם רב, שלכאורה לא קשור, כתוב בפסוק, והמתנשא לכל הראש, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מחליט על כל מנהיג, אפילו על מנהיג קטן, כמו זה שאחראי לחלק את הימים מדלי כל יום מהבור מים. ועכשיו הגענו לשורה הרביעית בעמוד ב', את זה כבר למדנו מקודם כשדילגנו, אז עכשיו נקפוץ לנקודותיים באמצע עמוד ב', אנחנו חוזרים לביקורת על אלימלך ושני בניו שירדו מהארץ. וגם הפעם זה תוך כדי בירורים של שמות. לשני הבנים של אלימלך יש שתי שמות. בירות קוראים להם מחלון וחיליון, דברי הימים קוראים להם יואש ושרף. ויש מחלוקת בין רב לשמואל איזה מהם זה השם האמיתי, ואיזה מהשמות רק בא לתאר את החטא שלהם ואת העונש שלהם. אז נראה את המדרשים של השמות, בכל מקרה השם הראשון זה החטא, והשם השני זה העונש. אז יואש ושרף, יואש זה שהם התייאשו מהגאולה, לכן הם ירדו לחול, ושרף שבגלל זה הם נתחייבו שריפה. ומחלון וחיליון, מחלון זה שהם ירדו לחול ואז הם נהיו חולין, כי בחול אין את הקדושה של ארץ ישראל, וכיליון שהם התחייבו כליה לפני המקום. והגמרא מביאה ברייתא כמו האפשרות הראשונה שהשם האמיתי זה מחלון וחיליון, ויואש ושרף זה רק לדרשה. והברייתא ממשיכה לדרוש את כל הפסוק שבו כתוב יואש ושרף בדברי הימים, יש שם דרשה על יהושע ואנשי גבעון, אבל נקרא את מה שקשור לענייננו, אשר בעלו למואב שמחלון וחיליון התחתנו עם נשים מואביות, ויושבי לחם זה רות המואביה שהיא נדבקה בנעמי בבית לחם, והדברים עתיקים זה בא לומר לנו שהדברים האלו עתיק יומיה, כלומר הקדוש ברוך הוא כבר תכנן אותם מראש, כבר משתי בנות לוט שהוא הציל בהפיכת סדום, שמהבת הגדולה יצא מואב, וממואב יצא רות, ומרות יצא דוד. והגמרא ממשיכה לדרוש את הפסוק שאחרי אותו פסוק בדברי הימים, כתוב שם ככה, הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה, אם המלך במלכתו ישבו שם. הגמרא דורשת מילה מילה, הם היוצרים זה בני יונדב בן רכב, שהם שמרו את השבועה של אבא שלהם, שהוא נשבע הרבה שנים לפני החורבן, כשהוא ידע שיהיה חורבן, שלא ישתו יין ולא יבנו בתים, והם קיימו את זה. יושבי נטעים זה שלמה, וגדרה זה סנהדרין, שהם גדרו פרצותיהם של ישראל על ידי הגזרות שלהם, ומה שקשור אלינו, אם המלך במלכתו ישבו שם, שזה אומר שרות זכתה לחיות עד ימיו של שלמה, וכתוב וישם כיסא לאם המלך, הכוונה היא שהוא שם כיסא לרות, הסבתא של סבא שלו ישי. ואנחנו 8 שורות לפני סוף עמוד ב', כיוון שדיברנו עד עכשיו על רעה, והגמרא מסיימת במשהו טוב, בברכה שיש, כשעם ישראל כן מקיימים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, לגבי שמיטה כתוב שאנחנו נאכל את התבואה של השנה השישית, גם בשביעית וגם בשמינית, ואכלתם מן התבואה ישן, אבל כתוב שמה, עד בו תבואתה תאכלו ישן. וגם רב נחמן וגם רב ששת מסבירים, וגם יש ברייתא כמו כל אחד מהם, שאנחנו לא נחכה עד שתבוא כבר התבואה החדשה, ונקצור אותה כמה שיותר מהר בשביל שנוכל להפסיק לאכול את התבואה הישנה, לפי רב נחמן כי יעלו בתולעים, לפי רב ששת כי יהיה בשידפון, אלא הפוך, לא יהיה בתולעים, לא יהיה בשידפון, היא עדיין תהיה תבואה מצוינת, ורק נאכל את התבואה החדשה של השנה השמינית, כשהיא תהיה לגמרי בשלה. ופסוק דומה מהברכות בויקרא, ואכלתם ישן נושן, אומרת הברייתא שאם נקיים רצונו של מקום, אז הארץ תשמור על הפירות שלה עד כדי כך שאפילו דברים שבדרך כלל לא מיישנים אותם, כמו פירות למשל, אפילו הם, ככל שזה יותר ישן, זה יהיה יותר איכותי, ואנחנו רק נוציא אותם מהמחסנים בלית ברירה, כי יהיה תבואה חדשה ולא נדע איפה לשים את זה. וזה מה שכתוב, ישן מפני חדש תוציאו. ומסכם רב פאפה, בכל הדברים, ככל שזה יותר ישן, זה יותר טוב, חוץ מתמרים, שחר ודגים, הדרן הלך המוכר את הספינה, ובעזרת השם, מחר נתחיל פרק המוכר פירות לחברו.